חנני.
בסדר, אני רוצה לדבר על יפת אלוקים ליפת והוא ישכון ועולה שם. ככה התורה בעצמה אומרת, שיש, זאת אומרת שיש משהו ביופי שהוא דווקא שייך ליפת, ככה נראה. שם חם ויפת, זה מתחלק לשלושה כיוונים, שלוש תרבויות עקרוניות שהאנושות מתנהלת על פיהן. אז יפת זה אירופה, יפת זה יוון, אבל זה מתפשט לכל אירופה. ושם, אנחנו שמים, יש אנטי שמים, יש פילו שמים, אנחנו שייכים לבית המדרש של שם ועבר. אז למה אלוקים ברא ככה את העולם, שאת היופי נקבל, היופי של יפת ישכון באוהלי שם? אנחנו רוצים את היופי של שם באוהלי שם. למה אנחנו צריכים את יפת למושג הזה? אז נתחיל לקרוא את הפסקה. הפסקה נוגעת בהרבה מאוד מושגים, אבל... יפת אלוקים ליפת והוא ישכון באוהלי שם. ככה התורה אומרת. יפיפותו של, של יפת באוהלי שם. היופי מיוחס ליפת, אצל חז"ל, אצל התורה. ולמה אנחנו צריכים את יפת בשביל יופי? מה, אנחנו קונים את זה מבחוץ? מה, זה לא יכול לנבוע מתוך הלב שלנו? היופי, זה ודאי קשור לשאלה מה זה יופי. יש דברים שכולם יודעים מה זה וקשה להגדיר את זה, נכון? מה זה זמן? אין מישהו שיגדיר מה זה זמן, לפחות לא באופן שעושה לי טוב על הלב. הזמן, כולם מבינות מה זה זמן, מה זה זמן? כולם מבינות את המונח, כולם חיות, מדברות אותו. אבל להסביר לאחים זה קשה, אז גם יופי, יופי זה לא כמו זמן, יופי כן אפשר להגדיר. אבל בואו ניגע קצת, תודה רבה, בואו ניגע קצת ביופי ונבין למה עם ישראל צריך את יפת בשביל היופי. אז הצמצום של הכוח היוצר מתגלה בעולם מביא את ההשתוממות הראשונה, כשהיא מתקנת היא מביאה את הרגל של היופי לשלמותו. ויוצא מזה כל המעיין האסתטי. בכליל הדרו, השקר והאבל, שקר החן ואבל היופי, שיירת השם היא תתעלל. אז את הפסוק הזה הרב מסביר, השקר והאבל המרחק את האדם משורש היצירה, מהראייה האלוקית שממה לכל צמצום, המסירה, הראייה הזאת מסירה את כל השתוממות וכל פלא. אז השקר והאבל הם הם המביאים את החן והיופי לתוצאות פעולתו. ומציאות השכלות מעט של צמצום זה, שהגבלה החושית אסורה בהם, מה זה הגבלה החושית אסורה בהם? אסורה זה כמו בית כלא, כלואה בהם. היא המביאה את ההכרה של היופי, שאומנם הכרה זו יש בה חולשה וכעירות. בהכרת היופי יש חולשה וכעירות. יפה ומכוער זה לא אותו דבר. הרבה באמת, אבל הוא נעשה כלי לקבל על ידי את היופי העליון שמפקה מהרוממות שמימה לכל הצמצומים. הבנתם מה כתוב פה? בגדול, בואו ננסה לפענח את זה. כמו כתב חידה. בשביל להגיד על משהו שהוא יפה, על מה נגיד שהוא יפה? בשביל להגדיר משהו יפה, שוב, גם בלי להגדיר משהו יפה, את יודעת טוב מאוד אם משהו יפה או לא יפה. להגיד על משהו איזה יופי. על מה את יכולה להגיד איזה יופי? כשאת רואה משהו יפה, את מתרגשת. קלות. תלוי כמה זה יפה. זה נוגע בך בצד, אצל בעלי חיים אין יפה ומכוער. למשל, יש טעים ולא טעים. מגרה ולא מגרה. אני לא מדבר על מגרה. שוקולד אולי מגרה, הוא לא יפה, נכון? וואו, איזה יופי. אז מה אנחנו חושים כשרואים יופי? יש איזה, זה לא הגדרה שכלית, זה הגדרה התנהגותית, שפעם שמעתי בשם הרב צוקרמן. כשאת רואה משהו יפה, את רוצה, את נמשכת אליו. כשאת רואה משהו מכוער, את חשה רצון להתרחק ממנו. נכון? למשל, אין דבר כזה פצע יפה. ראיתם פעם פצע יפה? אין דבר, פצע יפה, את מרגישה צמרמורת, ואת לא רוצה לראות אותו. למרות שאסתטית פצע יכול להיות מאוד יפה, נכון? אתם יכולים לדמיין פצע יפה? עצם שבורה, פצע פתוח, נשמע פסיכופתי, נכון? עם הגוונים של העצם ושל הדם, של הרקמות, זה ישר עם מחלקה סגורה, נכון? למה פצע לא יכול להיות יפה? אם הוא נשבר בצורה גיאומטרית מאוד מיוחדת. למה פצע לא יכול להיות יפה? כי פצע מאיים עלייך. את רואה פצע, את מרגישה כאילו עוד מעט זה קורה לך. פצע הוא מפחיד. פצע יוצר ריחוק. אז את לא נמשכת אליו. יופי זה לא משהו גשמי. יופי זה משהו שנוגע בלב, בנשמה, אמרנו, אין את זה לבעלי חיים, נכון? יופי מספח משהו, אתם יודעות שעל יופי אין מה להתווכח. מה יפה? השיר הזה יפה בעינייך, השיר הזה לא יפה בעינייך? זה תלוי בציפיות שלך, בשאיפות שלך, בגיל שלך, בתרבות שלך. במה בעינייך נחשב גדול, מה בעינייך לא נחשב קטן. מה זה יופי? יופי זה מילה מופשטת. אפשר להגיד שיר יפה, אפשר להגיד נוף יפה, אפשר להגיד ספר יפה. אפשר להגיד חתול יפה. אין קשר בין חתול יפה לרעיון יפה. אז יש איזה מכנה משותף. בכל מיני יש, אפשר להגיד ספר כחול ושמיים כחולים. יש הצבע של השמיים, הצבע של הספר דומים, נכון? אבל מה זה שמיים יפים ומה זה סיפור יפה או שיר יפה? מה המכנה המשותף של שני הדברים שלשניהם אנחנו קוראים יפה? מאיפה זה בא? זה בא מזה שהעולם הזה הוא קטן. שמעתם על זה? העולם הזה הוא חלקי ומוגבל. וכשמשהו יפה, פירושו של דבר שיש בו איזה סוג של שלמות, באיך הוא נראה, איך הוא נשמע, איך את נפגשת איתו. כשאת רואה משהו יפה, אז זה יוצר בך געגוע לעולם המושלם. יש, אלוקים יצר את העולם, נכון? אלוקים הוא הבורא, הוא כלום היוצר. והצמצום של הכוח היוצר המתגלה בעולם. אלוקים יצר את העולם. כשאת מסתכלת בעולם הזה, לא תמיד את רואה בו את אלוקים. לא תמיד את רואה בו את השלמות. לא תמיד את רואה בו את השגב. לפעמים את רואה כיעור בעולם, דברים קטנים. אנחנו רואים בעולם הזה פערים מאוד גדולים בין הנשמה שלו, בין היוצר לבין הנוצר. משום שבשביל ליצור עולם, הקדוש ברוך הוא מצמצם את הכוח שלו. הקדוש ברוך הוא אינסופי, והאינסופיות הזאת בראה עכשיו את הפה הזאת, וחתול. העולם הוא מאוד מאוד נראה לנו קטן לעומת הנשמה שלו. את חיה גם את מה שאת, ואת חיה באיזו צורה נסתרת. גם את הנשמה שלך, כל מיני אדם חיים את הנשמה שלהם. לכן כשאנשים פוגשים משהו יפה, זה משהו שמצליח בעולם הזה להיות מחובר למהות שלו. קשה להסביר מה זה חתול יפה. כן, להסביר מה זה נוף יפה. אבל כשאת רואה נוף יפה, זה מרטיט אותך, כי את רואה משהו מאוד גשמי, את רואה סלעים, צוקים, אבנים, אדמה, עצים, ואת רואה מעבר. יפה זה. יש פה משהו שלמרות שהוא נוצר, למרות שהוא הצטמצם, הוא מצליח לחבר אותך, הוא מצליח להנחיח בתוכו דש, הוא שולח לך דש מהעולמות היפים יותר, מהעולמות השלמים יותר, מהעולמות המושלמים יותר. בעולם הזה דברים פצועים. רק כשמשהו, לא יכול להגיד איך שהוא מושלם, כן, ככה חתול צריך להיראות. רואה חתול מרופת, חתול מדובלל, חלול, חתול צולע. ואת רואה חתול, את אומרת, וואו, זה חתול יפה. בסדר, אני מקווה שיש דברים יותר מרגישים חתול יפה בעולם. ביופי את פוגשת איזה משהו, לכן זה לא משנה אם זה שיר או רעיון, זה משנה מה זה מעורר בך. ויופי, יש הגדרות שונות מה זה יופי. יש, הנהג פותח את הרדיו באוטובוס, חצי מהאוטובוס אומר, תסגור אותו, זהו, חצי אומר, תגביה את הווליום, נכון? כי השיר הזה מנגן משהו שהוא בשבילך, זה קקפוניה, בשבילך זה עולם פראי, את לא רוצה, ויש כאלה שמלאה סגידה ואוו, אז אמר הזה זה דמות החלום שלהם, אז השיר יפה ביניהם. זה שיר, זה צבעים, זה כמו שעל טעם ועל ריח, אין מה להתווכח, בדיוק כמו את הסיבה. איזה דבר מזכיר לך? איזה דבר נוגע בך? איזה דבר נצליח? לכן תולים תמונה על הקיר, נכון? תמונה יפה תולים על הקיר. משום שהקיר הוא רגיל, בית רגיל, ואז תולים איזה משהו יפה על הקיר, וכל הבית נהיה יפה, נכון? יש יופי בתוך הבית. בעצם התפקיד של תכשיט או התפקיד של תמונה זה לא הבית מכוער, נזם זהב באף חזיר, זה לא יעזור, נכון? כי הוא חזיר, אז זה נראה תקוע, זה לא במקום. כמו איזה בית מטונף, חירבה כזאת, פתאום איזו תמונה. מה היא עושה פה התמונה הזאת? כשיש בית ויש בו באמת יופי פנימי ואז תולים תמונה, אז התמונה עוזרת לי לראות איך כל הבית הוא, כל הבית יפה. תמונה או תכשיטים או דברים כאלה. אז יופי זה געגוע לשלמות יופי, כשאת רואה יופי את אומרת, וואו, איזה יופי, נכון? זה התגובה שלך בעיקר. מה, איזה גדול, איזה גדול. ויש משהו ממילא שמי ששואף לאין סוף, מי ששואף לשלמות, הוא אף פעם לא יסכים להגיד שמשהו יפה. יש סכנה כזאת, נכון? יש סכנה, חשש כזה, ואפילו תוצאה כזאת ש... שאם את עם שאיפות מאוד מאוד גדולות, דווקא כשלאדם אין שאיפות גדולות, אז יכול להיות לו הרבה יותר יופי בחיים, נכון? כי הוא מוכן לקבל הרבה יותר דברים בתור יופי. מישהו פוגשתי בחתונה והוא אומר, שמע את השיעור שלך, זה מאוד ריגש אותי. אז אמרתי לו, מה? כאילו התרעמתם, אני ריגש אותי. מה אכפת לי? מה אתה חושב? מעביר שיעור כדי לרגש אותך? הרגשות זה דבר חולף, זה דבר שהוא התרגש, איך שהוא התרגש אחרת. אז התרגשת, עכשיו תהיה ליד התנור, תתחמם, תהיה ליד המקרר, תתקרר. הוא מנסה להגיד, הוא ניסה לשבח אותי, הוא ניסה להגיד לי, זה פעל עליי, זה עשה לי, אבל כשמדברים בשפה כזאת של רגשות, לפעמים זה יכול לראות קטן. מי שרוצה לחיות שכל, מי שרוצה לחיות שלמות, מי שיש לו שאיפות מאוד נשגבות. אז איזה רעיון יפה? לא, זה לא כל כך יפה, כי זה, בשביל להגדיר משהו כיפה, את צריכה לראות אותו כמושלם, נכון? ולראות אותו כמושלם, אז את מבטרת על מה? על מה את מבטרת? על הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, לפי השאיפות שלך, אם השאיפות שלך הן קטנות, אז מתי את נותנת ציון 10? בסדר, בוא נגיד ככה. כשאת רואה משהו יפה, את אומרת 10. מתי את אומרת 10? מתי את אומרת מושלם? אם השאיפות שלך נמוכות, אז די מהר תחלקי את הציון הזה בקלות, נכון? ואם את חולמת על הנצח, על האין סוף, יהיה לך קשה להגיד 10. יהיה לך קשה להגיד, וואו, להתרגש מעומק דליבה. ואם זה יהיה לך, תזלזלי בזה. אדם שחי את האין סוף, הוא רוצה לחיות את האין סוף, אז לפעמים מזלזל במה? כמעט בכל דבר, כי כל דבר... אני שמח, התקדמתי קצת, טוב, זה מאוד קטן, מה התקדמתי קצת? אני רוצה להתקדם הרבה יותר. איך אני שמחה שעכשיו אני... מה, זה עצמך? כאילו בשמחה, ביופי, ברגשות, בכלל, כדי לתת להם רשות, את צריכה לוותר על משהו. אני מצליח להסביר את עצמי. כי זה קשה, אז אולי זה לא עובר. את צריכה מראש לוותר על שאיפות מאוד גדולות. נכון, נניח שהיית גרה בבקתה, בעיירה, מלפני 300 שנה. ואת אומרת, וואו, איזה כיף לי, איזה בקתה יפה יש לי בעיירה. בקתה שלי בעיירה היא הכי יפה, הקשה על הגג, מסודר הכי יפה. זה מראש, את לא עושה השוואה לבתים היום, נכון? מול הבתים היום, הבקתה הכי יפה היא עלובה ומסכנה, נכון? עלובה ומסכנה. ילד קטן מצייר חתול, וזה דומה קצת ליצור חי. זה יו, איזה יופי אתה מצייר, נכון? כי סך השאיפות שלך, מה הוא מסוגל לצייר, הוא מאוד נמוך. ואם הוא צייר משהו שפחות או יותר אפשר לזהות אותו כמו חתול, יש איזה זנב בכיוון ואיזה עיגול בצד השני, וכמה קווים שהם רגליים, אתה אומר, באמת אתה חושב שזה ציור יפה? לילד, ילד קטן. ילד גילה הוא מצייר כל כך יפה. אבל אם את... מדברת עם ילד בן 25 שלמד אומנות, והוא מצייר חתול הזה אותו דבר, אז זה כבר לא יפה. למה זה לא יפה? כי אין פה שלמות. יופי זה דש מעולם השלמות, ככה אני קורא לזה. דש מעולם האידאות. דש מעולם היצירה. דש באיזה מובן? זה דש מאלוקים. כי אלוקים באמת האין סוף המושלם בראת העולם הזה. ויש הרבה בעיות, הרבה צמצומים, צמצומים. הכוח היוצר זה הכוח האלוקי. כשאלוקים מתגלה בעולם, הוא מתגלה בצורה מצומצמת, בצורה חלקית, בצורה חסרה. וכשמשהו יפה, אז אנחנו רואים, מתרגשים. זה מה שרצינו. עכשיו זה יכול להיות כל מיני דברים, נכון? המון המון דברים. אבל זה עושה לך את זה, וזו שאלה של טעם וריח, נכון? נכון? מה זה נחשב יפה? יש דברים שבעיני אדם אחד הוא מאוד יפים, אדם אחד נגעל מזה, ואומר, אני לא יכול לסבול. אז בואו נקרא עוד פעם את הפסקה. הצמצום של הכוח היוצר המתגלה בעולם, מה שמתגלה בעולם זה הצמצום, הוא המביא את ההשתוממות הראשונה. מה זה השתוממות? השתוממות זה תחושה של שממה, תחושה של שיממון, ישימון, ככה אומרים בעברית. השתוממות זה גם, איזה עוד פירוש יש בעברית? אני משתוממת. מה זה משתוממת? מתפלט, מתפלט, לא מבינה, סימן שאלה. להשתומם זה להרגיש מבולבל מול העולם. הוא מביא את ההשתוממות הראשונה, שכשהיא מתקנת, היא מביאה את הרגע של, של היופי שלמותו, ויוצא מזה כל המעיין האסתטי בכלל הדור. מה זה אסתטיקה? אסתטיקה זה, איך נגדיר מה זה אסתטיקה, איך נסביר מה זה אסתטיקה? יפה, נכון? זה לא אסתטי, זה כן אסתטי, מסודר יפה, לא מסודר יפה, נראה יפה. אבל זה יפה ביוונית, אסתטיקה. אסתטיקה זה לא מילה בעברית. כי אסתטיקה זה משהו הרבה יותר טכני, הרבה יותר... מה נעים לי בעולם, מה, נחמה, מה יפה לי בעולם, זה אולי תמון בתוך המילה אסתטי. היום כותבים את דרך אגב עם ת' בהתחלה, אבל זה לא משנה. זה קצת קשה להבין מה הרב כותב פה, אז בואו נעזר במשפט השני כדי לחזור אליו. השקר והאבל, למה כתוב שקר החן ואבל היופי? כתוב שקר החן ואבל היופי, אישה יראת השם והיא תתעלל. מה הכוונה? מה הכוונה של הפסוק? הגרא היה אומר ככה, לא מבינה. שאם סתם ככה זה שקר החן ואבל היופי, אבל אישה יראת השם היא תתעלל, ומה היא תתעלל? בחן וביופי. מה הכוונה? יש מקום לחן וליופי. רק שהוא מבטא, יש בעיה בעולם הזה. שהפסקה פה עוד לא מדברת אליה, הפסקה שיש דברים מכוערים שנראים יפה, נכון? נכון? יכולה להיות מחשפה מנובלת, אגואיסטית, קטנה, והיא יצאה למכון יופי, ואיפרו אותה, והיא נראית מאוד מאוד יפה. יש, אחרי שגורשנו מגן עדן, יש בעיה עוד יותר עמוקה, שהיא נראית יפה והיא מכוערת. יש אנשים שהם לא יפים והם מקסימים, נכון? נכון? בדייט הראשון אומרים לך, מה אומרים לך? שקר החן, והבל יופי. לא תמיד מה שאת רואה, את לא תמיד רואה את הכל. בונד בפנים, יכול להיות שפוגש בחור מדהים, 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 טוב לב ואין כמוהו. אבל מה הסיכוי שלך לראות בפגישה הראשונה? לפעמים הוא מאוד מאוד נמוך. אם יש לו פצע פה בלחי כזה גדול, את זה תראי מיד, זה אני מבטיח לך. אם האף שלו ארוך ב-2 מילימטר או קצר ב-3 מילימטר, גם את זה תראי מיד. אבל את האישיות שלו זה קשה יותר לראות, ולפעמים יש פערים. לא תמיד בעולם הזה היופי מביע את היופי הפנימי. נכון, כתוב שרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות. זה משהו שלאה לא הייתה יפת תואר ויפת מראה. אז בטח שלאה הייתה יפת תואר ויפת מראה. לאה היא הדבר הכי מדהים שיש בעולם, הכי משתמשך. אבל לא רואים את זה. יש סיבות שגרמו לכך שחיצונית יהיה מסובך לראות את היופי של לאה. אז יש כאלו ש... עוטים על עצמם את הכיסוי הלא נכון. דברים שהם רעים והם נראים מה זה טוב. יש גרפיקאים ויש סוכני תדמית ומשווקים שדואגים לעטוף באריזה מאוד מאוד יפה, לפעמים מוצרים עלובים. זה עוד בעיה. אבל אנחנו מדברים פה על מושג היופי באמיתיותו. אז כתוב שקר חן ואבל היופי, אפשר להבין את הפסוק של חן ואבל היופי כמו שהסברתי עכשיו. שאם היא מאוד יפה, או אם משהו מאוד יפה, אבל הוא כולו זוועתי בפנים. אתם יודעות לאבדי, סליחה שאני אומר עוד דוגמה פסיכופתית, אבל בשביל לחדד, שהנאצים, ממה שמובן זכרם, עבדו הרבה מאוד על יופי. ההצהרות שלהם, המסדרים שלהם, עבדו הרבה מאוד על יופי. זה היה יופי כובש כזה. הדגלים והמצעדים והשורות. עכשיו אנחנו לא יכולים בכלל לחשוב מושגים כאלה, למה? כשאת אומרת נאצי, את רואה את מיד את אושוויץ, את רואה. את יודעת מה יש מתחת לזה, זה הדבר הכי מכוער בעולם. אז הם ידעו לקחת כל מיני מומחים שזה ייראה מאוד יפה. אז מה אם זה נראה מאוד יפה? זה שקר. אז זה פירוש פשוט של המושג, שקר לכם ואבל ליופי, שיראת השם תלה, מה שחשוב זה יופי הפנימי, נכון? אבל לא זה מה שהרב רוצה להסביר. הרב רוצה להסביר שכל מושג היופי קשור לשקר ולהבל, נכון? בואו נראה את המשפט. השקר והאבל המרחק את האדם משורש היצירה. מה זה שורש היצירה? זה לא היצירה, יצירה זה העולם שלנו, יש שורש לעולם שלנו, נכון? את רואה עם העיניים, שומעת עם האוזניים, מריחה עם האף, תואמת עם הלשון וממששת עם הידיים, אבל העולם הוא הרבה מעבר לחמשת החושים שלך. אלוקים נמצא פה. אתם יודעות שאלוקים פה בכיתה? איפה הוא נמצא? איפה? בתוכך. נכון. בכל מקום. אבל החושים לא רואים את אלוקים. החושים רואים כל מיני דברים. את אלוקים קשה לראות. מבחינת החושים אלוקים לא מייצר נתונים שהאוזניים יכולות לזהות. אז השקר והאבל המרחק את האדם משורש היצירה. יש שורש ליצירה, יש יצירה. ויש שורש ליצירה. אנחנו קשורים לא רק ליצירה, אנחנו חיים משהו הרבה יותר גדול מהיצירה. יש לנו חלום. יש לנו מלאך בתוך ליבנו, שלא נותן לנו לישון בלילה. אם אנחנו, יש לנו נשמה, יש לנו צלם אלוקים. יש לנו געגוע למשהו שהוא הרבה מעבר לגבולות היצירה, ואנחנו באמת קשורים. כל אדם, גם גוי קשור לשורש היצירה. אלא אם כן הוא חי בעולמות של שקר והבל. מה זה הבל? הבל זה דבר? אבל אבלים הכל אבל, כך אמר חכם מכל אדם וקהלת. הבל זה דבר שלא יוצא ממנו כלום. כמו הבל פה, את מדברת ורואים כזה הבל? דיבורים. סתם דיבורים, סתם דיבורים. לפעמים מרגשים, עולמות של הבל זה עולמות שנראים כאילו מי יודע מה, ואין שם כלום באמת. המון רעש וצפצופים, ובלגנים באמת אין שום דבר. דברים שנראים הכי חשוב בעולם, אחרי 10 שנים אף אחד לא יזכור אותם בכלל. אף אחד לא ידע, זה הבל. אז יש שקר והבל שמרחקים את האדם משורש היצירה. מה זה שורש היצירה? זה הראייה האלוקית שממה לכל צמצום. אז לי אין עיניים של אלוקים, אבל לי יש קשר לעיניים של אלוקים, כן? וכשאדם סופג לתוכו יותר תורה ויותר יראת שמיים, יותר אהבת ישראל ויותר עבודת מידות ויותר שמירת הלשון, אז הוא בונה בעצמו איזו הכרה כזאת של... שהוא מסתכל על העולם אחרת, הוא מסתכל על החיים אחרת. הוא לא רואה, החושים שלו זה אותם חושים, לא נהיה לו שינויים באוזניים ובעיניים. אבל הלב הוא... הוא קשור גם לשורש היצירה, היצירה קטנה, אבל מסתכלים על העולם הזה, כמו להסתכל על ילד שנולד, כמו להסתכל על אדם, אפשר לראות... כשנולד ילד, אפשר לראות איזה תינוק בחיין ששוקל 2.5 קילו, והוא מרוך ומלוכלך והוא צורח, נכון? רק כשאם מסתכלת על הדבר הזה, מה היא רואה? היא רואה... היא רואה את האינסוף, נכון? הלב מתרחב מאהבה ומחבקים אותו ועוד שלו, מה כזה? מה קרה? מה כבר עשה התינוק הקטן הזה? מה הוא עושה? צורח ועושה בטיטול ומפריע לישון כבר כל כך הרבה חודשים. וברור לנו שיש פה משהו מעבר. ברור לנו שיש הרבה הרבה מעבר. שהוא לא 3 קילו מיילל וזעפן. יש פה מעבר וזה דוגמה מאוד מאוד בולטת, אבל זה לא נמצא רק בתינוקים. אז יש שורש יצירה, אנחנו קרובים, יש יצירה ואנחנו חיים לא רק את היצירה, אנחנו לא חיות. חיות הן חוות את העולם דרך החושים. וזה מה שהם רואים, בני אדם יכולים לבחור לחיות כמו חיות, בטח. הם יכולים לבחור גם להסתכל אחד על השני בתור בשר, בתור אינטרסים, בכל, הכל כסף, הכל פוליטיקה, הכל דיבורי. בן אדם יכול לבחור לחיות את העולם, יש לנו את הכלים, את היכולות, את הרוחניים, לחיות את משהו מעבר. כשאנחנו יותר ויותר חיים בעולמות של שקר ושל אבל, אז ככה יותר זה מרחק אותנו, מרחיק אותנו, תולש אותנו משורש היצירה. מה זה שורש היצירה? הראייה האלוקית שממה לכל צמצום. הראייה האלוקית שממה לכל צמצום מסירה את ההשתוממות ואת כל פלא. אתם זוכרות שאמרנו שהצמצום מביא את ההשתוממות והראייה האלוקית מסירה את ההשתוממות. מה הכוונה פה? אנחנו עוד לא יודעים. לאט לאט, עוד משפט כדי להסביר את המשפטים שמאחורה. הראייה האלוקית מסירה את כל ההשתוממות וכל פלא. הם המביאים, מי זה הם המביאים? אנחנו באמצע משפט, נכון? משפטים של הרב ארוכים, שמתם לב. עם הרבה פסוקיות תנורה. מתי זה נושא, מתי זה נשוא, מתי זה משפט צדדי. מה הנושא של, איפה המשפט הזה מתחיל? השקר והאבל, זה אחרי הנקודה, נכון? איפה המשפט הזה נגמר? תרגלו לקרוא משפטים כאלה ארוכים של הרב קוק, תנתחו אותם דקדוקית. השקר והאבל, איפה המשפט הזה נגמר? שממה לכל הצמצומים, נכון? אז על מי המשפט הזה מדבר? מי הנושא של הפסוק, של המשפט? השקר והאבל, שני החברים הלא טובים האלה, נכון? מה מספרים עליהם? השקר והאבל, לא מספרים שמרחקים, נכון? השקר והאבל, איזה שקר והאבל? החתול הכתום הזה. הכתום הזה זה תיאור של החתול, נכון? החתול הכתום הזה מתכנן לאכול את הגבינה. הנושא זה החתול, הנושא זה מתכנן, הנושא זה הגבינה. אז מי הנושא של, של המשפט הזה? זה השקר והאבל. עכשיו יש פסוקיות תפלות, מתארים את השקר והאבל. מה את יכולה להגיד? לא, זה לא מה שהמשפט רוצה להגיד. מה המשפט רוצה להגיד של השקר והאבל? שמה? תשים את המילים במשפט. הם, נכון? איפה הם? המשפט צריך להיות ככה, השקר והאבל הם המביאים את החם ואת היופי לצור פעולתו. זה המשפט, נכון? מה זה כל המילים שבאמצע? השקר והאבל, איזה שקר והאבל? מה הכוח שלהם? הם אלה שמרחיקים את האדם משורש היצירה. מה זה שורש היצירה? עוד פעם, עכשיו הרב מסביר מה זה שורש היצירה. הראייה האלוקית מעין כל יצירה. ומה הראייה הזאת עושה? היא מסירה את כל השלמות וכל הפלא. אז כל המשפט הארוך הזה רק הסביר שממה השקר והאבל מרחיקים. השקר והאבל, שבסוגריים, הם מרחיקים את האדם וגורם לכל זה. אז השקר והאבל, מה אני רוצה להגיד להם? שהם, למה כתוב פעמיים הם? למה לא פעם אחת? מתי את אומרת פעמיים? שמה? אותו דבר, מתי אתה תגיד, הבחורה הזאת היא הכינה את ארוחת צהריים. מתי תגידי, היא, נכון? כמו הם. כשזה מפתיע, כשזה לא יאומן, נכון? כשזה נראה בדיוק הפוך, למשפט זה נראה בדיוק הפוך. הרב רוצה להגיד שהשקר והאבל הם המביאים את החן והיופי לתוצאות פעולתו. זה נראה לנו בשכל הפוך על הפוך. נכון? לנו נראה שהאמת והקדושה צריכים להביא את היופי. והרב כותב שדווקא יפת הוא זה שיביא את היופי. זאת אומרת, לשם אני חותר. יפת כי זה יוון, כי חנוכה, כן? למה אנחנו נלחמים יוון? זה הרקע לתיאור. אנחנו בסדר עד כאן? מבולבלות עוד קצת? זה ככה כשפוגשים את הרב זצ"ל. למה השקר והאבל הם אלה שמביאים את החן והיופי לתוצאות פעולתו? למה? למה דווקא הם מביאים את היופי? בואו תקראו את זה, הוא מסביר עוד פעם את אותם מילים, במילים, את אותם, אותו רעיון במילים אחרות. מציאות הסכלות מעט של צמצום, מה זה סכלות מעט? טוב סכלות מעט, כתוב בקהלת, טוב סכלות מעט. לפעמים טוב להיות קצת טיפשים. לא הכל חכמים, לפעמים שדווקא כשה... לא הכל מדעי, לא הכל אקדמאי, לא הכל... איפה כתוב טוב סכלות מעט? כתוב יתרון החוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. אז האור הוא לא רק יותר טוב מהחושך, נכון? החוכמה היא יותר טובה מהסכלות והאור יותר טוב מהחושך. לא, יתרון האור מן החושך הוא זה יותר מאשר מי יותר טוב. מה המשמעות המלאה של יתרון האור מן החושך? כשאת יוצאת אל האור, מתרון לך בתוך החושך, את מבינה את האור, נכון? החושך הוא לא רק פחות טוב מהאור, אלא הוא זה שמברר לך כמה האור טוב. כשאת צמאה ואת שותה מים, אז את מבינה מה זה מים, נכון? תורת ההפכים, מה שנקרא. אז יש סכלות מעט, הגמרא אומרת, חזרנו לי סכלות מעט. לפעמים טוב להיות שחל, שחל זה חסר שכל. יש לזה ערך. אז מציאות הסכלות מעט, מי זה הסכלות מעט? זה השקר והאבל. מציאות הסכלות מעט של צמצום זה שההגבלה החושית אסורה בהם. מה זה ההגבלה החושית? זה הצמצום של הכוח היוצר המופיע בעולם. אנחנו מוגבלים. במה אנחנו מוגבלים? בחושים שלנו. מה שאת רואה יש, מה שאת לא רואה אין. ככה אנחנו רואים. אני רואה את השולחן, אני לא רואה את נשמת האומה בעיניים. יש נשמת האומה? בטח שיש נשמת האומה. היא יותר קיימת מהשולחן הזה? פי אין סוף מיליארדים. אבל החושים לוקח זמן להבין את זה. החושים לא רואים. החושים רואים פרצופים, החושים רואים משהו מאוד חיצוני. הוא חשוב מאוד. אנחנו ביצירה, אלוקים ברא העולם, הוא ברא אותי, ואני נפגש עם העולם דרך החושים, והחושים הם מאוד חלקיים. הם לא חודרים ללב. היה נורא טוב, נכון? מסתכלת על מישהו ורואה, אומרת, זה בעלי, יכול להיות זה לפעמים קורה, לפעמים זה לא קורה. לפעמים אתה רואה מישהו, מה הקשר? אתה חושב את זה בעליך, את שומעת, חמש דקות נזר מפגרת, מה פתאום, לא בכיוון. יש שקר חן והבל יופי. יש שקר והבל בעולם. אנחנו לא בגן עדן, בגן עדן החושים היו תואמים לנשמה באופן מוחלט. לא היה שום פער בין הגוף לבין הנשמה. נכון? לכן לא היה צריך בגדים בגן עדן, אבל פה אנחנו בעולם מסובך. אז הרב אומר, לא רק שיש לנו בעיות, הבעיות הן יוצרים, היוצרות את היופי. הבעיות יוצרות את האופציה ליופי. עוד פעם, במקום להגיד אבל ויופי הוא חוזר, מציאות השכלות מעט של צמצום זה. שכלות מעט שאנחנו חיים בעולם, ולפעמים אנחנו חווים את העולם בצורה מטופשת וקטנה ושקרית וחלקית. למה? כי ההגבלה החושית שלנו, היכולות, המגבלות, זה שאנחנו קולטים כל דבר דרך חושים, אז אנחנו אסורים, אנחנו בסוג של בית סוהר. סוג של בית סוהר הכרתי. אז מה קורה עם מציאות השכלות הזאת? היא המביאה את ההכרה של היופי. בזכותה יש יופי. בזכותה את יכולה להגיד איזה יופי. שאומנם יש בה חולשה וכאירות הרבה מאוד. למה? למה להגיד איזה יופי יש איזה חולשה וכאירות מאוד? כי בשביל להגיד איזה יופי, הצלחנו להבין בינתיים. בשביל להגיד איזה יופי, את באמת ויתרת על המון, נכון? אם היית חי את האין סוף האלוקי, אז לא היית אומרת איזה רעיון יפה, כי זה מה זה, כי כל מה שבעולם הזה שלם, הוא מה זה באמת תפסי? את יודעת ביחס למה זה שלם? כמו לקבל 10 במבחן באנגלית. נכון? את יכולה לקבל 10 במבחן באנגלית? כן? וואו, היא קיבלה 10 במבחן באנגלית. היא לא יודעת 10 אנגלית. היא בקושי יודעת כמה מילים באנגלית. בהכתבה הזאת היא קיבלה 10. מה עשינו כדי שתקבלי 10? מראש אמרנו, אנחנו ותרים לך שאת לא תדעי את כל מיליון אוקספורד בעל פי. נכון? מראש ויתרנו לך שלא תדברי את האנגלית בתור שפת אם שוטפת. אמרנו, כולה את צריכה ללמוד 20 מילים להכתבה. אם זה היעד, בזה את יכולה להיות 10, נכון? מתי את יכולה להיות מושלמת? זה עולמות מאוד קטנים, כשוויתרנו מראש. ויתרנו מראש. את יכולה להיות 10. אם את לא מוותרת, את יכולה ללכת לקאוצ'ינג. באימון, יודעת מה זה, כן? אז את אומרת למאמנת, צריכה להגיד למה את רוצה. את יכולה להגיד למאמנת, אני חולמת להקים דוכן פלאפל. מה חוסם אותך מלהקים דוכן פלאפל? זאת אומרת, אני מפחדת שלא יאהבו את הכדורים שלי, בסדר? איך נכנסתי לדוגמה הזאת, אם שואלו? זה מה שיצא לי, לא מה ש... אז היא עוזרת לך לדון בכוחות החיים שלך ולהבין, ואיך בסופו של האימון את יוצאת לדרך מקימה דוכן פלאפל, בסדר? תבחרו דוגמה אחרת. אבל אם את הולכת למאמנת, את אומרת לה, אני רוצה להיות צדיקה. אני רוצה להיות צדיקה. תעזרי להיות צדיקה. אז המאמנת תגיד, מה אומרת להיות צדיקה? מה הפרמטרים שהאימון הצליח? אם רציתי להקים דוכן פלאפל, הנה, יש דוכן פלאפל, אני עכשיו נחושה, הצלחתי להקים דוכן פלאפל, בזכות האימון. אם אני רוצה להיות צדיקה, מתי תצאי מהמאמנת מרוצה? מתי? מתי תגידי, איזה יופי, עכשיו אני צדיקה. קדימה ליעד הבא. מתי זה יקרה? אף פעם לא, נכון? כי צדיקות זה אין סוף. צדיקות זה לא, מציתי! מציתי! נעשה וי, עכשיו לעבור לדברים יותר מעניינים. אין דבר כזה. צדיקות, בניגוד לדוכן פלאפל, או לקבל 800 פסיכומטרי, זה מוגבל, נכון? זה מוגבל. הנה הפסיכומטרי. בואו לא ניתן לו דוגמאות, כי אין לנו זמן. אבל העולם הזה הוא מראש, הוא מוגבל. את 10, את 10, יפה זה 10. קיבלת 100, כי מראש הגבילו את השאיפות. אבל אם אנחנו משאירים את השאיפות, השאיפות אפילו חומריות. יש לדעת, אם אנחנו עומדים מול אלוקים, אז מתי זה 10? זה אף פעם לא 10. אם זה לא 10, זה לא יפה. זה לא יפה. שוב, כי מה זה יופי? יופי שאת רואה משהו, את אומרת, וואו. איזה מנגינה יפה, כי בתוך העולם שלך זה יצליח להיות הרבה יותר. אבל אם את לא רוצה לחיות את העולם שלך, אם את רוצה לחיות, ואת באמת מצליחה לחיות עולמות אינסופיים, להתגעגע עליהם, מתי את מרוצה? זה כמו כאלה שמסתכלים על הגאולה. יש יהודים בעלייה הראשונה, יש עשרות אלפי יהודים בארצה, כן, הכל ביצות, הכל קדחת, הכל זה, יש טורקים. יש כבר 100,000 יהודים בארצה, וכבר יש תעשייה זהירה ביפה. כן, כן, יש דווקא צפייה לשלמות של צדיקים, הרב ציודה אומר שיש צדיקים שרק המשיח יצליח להחזיר אותם בתשובה. כי הכל קטן עליהם. כי הם מצפים שהגאולה תהיה כולם נביאים, וקדושה נשפרת מכל הכיוונים, והכל קדוש ונשגב. ואז כל ההתקדמויות האלה הן קטנות, קטנות, הזמן יהיה שמח בהם. אם אני לא מצפה לכלום, אם אני אומר הכל על הפנים, פתאום יש משהו לא על הפנים, איזה יופי! אבל אם את מלאה באמונה שהעולם הזה צריך להיות אלוקי, את באמת מלאה באמונה, אז יש קושי גדול מאוד לשמוח בחלקנו, נכון? יש קושי גדול בלהגיד, להתרגש מה שקורה פה בעולם הזה, יש קושי גדול ביופי. להגיד איזה יופי. איזה יופי זה... אני מרוצה, דווקא מי שיש לו יעדים קטנים מאוד, הוא יכול להיות מרוצה. מה החלום שלך? לקבל משכורת של 20,000 שקל בחודש. את יכולה להגשים את החלומות שלך. קרובים, משכורת. מה החלום שלי? לטייל, לעשות סקי. באלפים. אז את יכולה להגשים את החלומות כאלה. אבל אם יש לך חלומות יותר גדולים, אני רוצה להתפלל כמו חוני המעגל. בסדר? אני רוצה את רוח הקודש. אל תגיעו לאף אחד, אני רוצה להיות נביאה. אז גם בעין וגם באלף. אז זה יותר קשה להגיד אני מרוצה. יש סכנה כזאת, נכון? הרב כותב פה שדווקא אבל ויופי, דווקא השכלות מעט הזאת, דווקא ההגבלה החישית, היא המביאה את ההכרה של יופי. יש יופי. איך נפגשים ביופי? כשאת כאילו מבטרת על משהו. כשאת כאילו חיה את המשתוממות הראשונה. כשאת כאילו חיה את סימן של העולם נראה לנו קטן, בשביל לפגש ביופי, אז יש איזה סוג של שממה, סוג של הגבלה. העולם נראה קטן, העולם מוזר, לא מובן, פלא, זה הכוונה תמוע, מבולבל, ופתאום בתוך הבלבול הזה יש משהו, זה משהו יפה, נכון? לא יכול להיות שהכל יפה. אם הכל יפה, אז כבר המושגי היופי משתנים. אם את רגילה שהכל פה מסודר, אם את רגילה שכל הבתים נהיו יפים, עכשיו את מבקש משהו יותר יפה. בקיצור, להיפגש עם יופי צריך להיפגש עם שקר ואבל. בשביל להיפגש עם יופי צריך להיפגש בשממה ראשונה. ולהסתכל על העולם הזה ולהגיד הוא קטן. אם מסתכלת על העולם הזה כאלוקי, אז א' הוא אלוקי, או שהוא אלוקי, אז הכל בסדר, או שהוא אלוקי, ואז שום דבר את לא מרוצה ממנו. עד עכשיו למה יופי? אז אולי לא צריך יופי, נכון? לא, אנחנו חייבים יופי, בטח. לתורה קוראים תפארת ישראל, ככה חז"ל קוראים לה. תפארת זה יופי. היופי שלנו זה התורה. אז מה נעשה עם השעון שלא רוצה שנתקדם פה יותר מדי? משום שעד עכשיו אנחנו רק מסבירים את ה... למה צריך את יפת, אבל למה צריך, בשביל יופי צריך, למה אנחנו צריכים אותו בבית המקדש? נויו של עולם, ככה כתוב. שדוד ברח לשמואל מהחלון, אתם זוכרות שמיכל הורידה אותו בחלון, הוא ברח לשמואל ומייחדיו כתוב שישבו בניות ברמה. מה זה ניות ברמה? בית המקדש. הוא נויו של עולם. בית המקדש זה היופי של העולם. למה יופי? עכשיו הסברנו שיופי זה דבר קטן. מה זה משנה? יפה, לא יפה. כתוב בתורה שלנו שאסור לאדם שיקדש אישה עד שיראינה. צריכה להיות יפה בעינה, נאה בעינה. אז ראיתי שוט של איזה רבי גדול, אתם יודעים? הוא כותב ששאלו אותו, איך זה יכול להיות שאנחנו מתחתנים היום בלי לראות את הכלה? כתוב בגמרא וברב שחיים, חייבים לראות את הכלה קודם. איך אנחנו נוהגים שאני לא רואה את הכלה? הפעם ראשונה שהוא רואה את הכלה זה מה? לאחר החופה, שהיא מורידה את האינומה, יש אינומה כזאת. בערך באובי כזה. אז הוא לא רואה, מה, איך זה יכול להיות? אז הוא מעריך שם בלהוכיח למה הוא צודקים. אתה יכול לסמוך על אבא ואמא שאם זאת הכלה שהם בחרו לך, היא כנראה יפה. סוג של תרבויות, סוג של חברות, סוג של זמנים. אבל יופי זה משהו מאוד סובייקטיבי, כי הוא יכול לך. מכל הכבוד לאבא ואמא, אז השולחן ערוך והרמב״ם לא מסכימים שאבא ואמא יחליטו לך אם היא יפה או לא יפה. אבל הרעיון שנמצא באמת מאחורי התרבות הזאת זה מה? יפה לשטויות, נכון? זה בסוף. אבא ואמא יקבעו זה יפה. יפה זה שטויות, אישה זה צדיקה, ואישה אתם צריכים להיות בית נאמן של תורה ומצוות. יפה, נו באמת יפה, עכשיו לא יפה, מה זה יפה לא יפה? יופי זה גם נראה פינוק כזה, נכון? אנחנו עסוקים באידיאל, ג'ון גדול, בסדר, אז לא יפה, מה לעשות? יש סדרי עדיפויות, תלוי מה את מחלקת את התקציב שלך. אם את רוצה באמת להקים בית של תורה ושל חסד, את יכולה לחשוב אם את נותנת צדקה, או קונה עוד טבעת יהלום, אז תתלבטי. יופי זה סוג של פינוק נראה. עד עכשיו מה הבעיות שביופי? אבל מעכשיו, לא מעכשיו, מה נעשה עם המשך הפסקה? שבוע הבא הם לא יהיו פה. אז שבוע הבא תשמעו את הדפים, ואז נבין למה יופי פה כך חשוב. למה אנחנו צריכים, מה זה אוהל שם? אוהל שם זה בית המקדש. למה? למה יופי הוא כל כך קריטי? למה התורה זה היופי? אז אתם שומרות את זה? הנה, אני אשים את זה פה. כל טוב.